הארץ השבוע. כאן ליאור קודנר. המתיחות בירושלים הידרדרה מהר מאוד לירי רקטות והרוגים בישראל ובעזה. גם בערים מעורבות נרשמים אירועים חריגים שלא היו כאן מאז מאומות אוקטובר 2000. עמוס הראל ינתח כאן את המצב הנפיץ וינסה להסביר מי הצית את הגפור וכמה זמן זה יימשך. בהמשך חיים לוינסון ורבי טכט על הסיכוי של ממשלת השינוי והאם בנט בשל להיות ראש ממשלה.
זה לא איזה ראש ממשלה עם מפלגה גדולה, עם איזה אג'נדה לבוא ולקדם, זה ראש ממשלה שצריך ללכת בין הטיפים. אתה יודע כמה ברצינות התייחסו אליו בארצות הברית, בבריטניה, גרמניה, צרפת, איחוד האמירויות, מצרים. אתה יודע, זה שאלות שצריך לבחון, כמה הספרו אותו בגופי הביטחון, זה שאלות שצריך לבחון. יש מינויים גדולים על הפרק, ראש מוסד, ראש שבק.
ולבסוף אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, על היציאה של ישראל מהקורונה הכלכלית. הנתונים מעודדים לדבריו, אבל לישראל יש בעיות קשות בטווח הארוך שדורשות טיפול מיידי. אלוף בן יצטרף אליי לשיחה הזאת.
בעצם אולי אנחנו לומדים פה שלא צריך תקציב, לא צריך ממשלה מתפקדת. אם הכל נהדר ומצבנו הכי טוב בעולם, אז יכול להיות שסתם בזבזו זמן כל השנים על הדברים האלה.
אני חושב שהסיוע נתן את התגובה הפיסקלית כדי באמת למזער את הנזק של האירוע האדיר הזה.
ואנחנו פותחים כמובן עם המצב בדרום, שידרדר מאוד במהירות מירושלים, ממשיך הלאה, שלום עמוס הראל.
שלום ליאור.
אז בוא ננסה להסביר מה קרה שם, הוצת גפרו בירושלים ואז שריפה בכל המזרח התיכון?
לא בכל המזרח התיכון, אבל בוודאי בגבולות של ישראל, לפחות בזירה הפלסטינית, והיו אנשים שחיכו לזה מאוד דרוכים כבר כמה שבועות. ישראל בכמה החלטות לא חכמות במיוחד שיחקה לידיהם. חמאס חיפש מקום שבו הוא יוכל להשפיע, צריך לזכור, הוא ספג אכזבה לפני שבועיים כשמחמוד עבאס, יושב ראש הרשות, החליט על דחיית הבחירות בשטחים, בחירות שחמאס בנה להם וקיבל לנצח בהן. הם הכריזו בעצם כבר לפני שבוע, מוחמד דף אמר באופן מפורש, אם ישראל תמשיך לפעול בירושלים, היא תשלם על כך מחיר חמור. דף הוא אדם שכמעט לא מתבטא, ישראל ניסתה לחסל אותו 5 פעמים, הוא יצא נכה, עיוור, חירש, אבל
מתפקד במה שהוא צריך לתפקד.
וכנראה מפעיל גם מערך צבאי לא רע בכלל.
טוב, גם סוג של סמל.
כן, בוודאי, וגם יודע להתבטא כשצריך וכשהוא רוצה, והנה, הוא הבטיח, והבטחות צריך לקיים, לפחות בצד הפלסטיני של הגדר. וברגע שהייתה לו הזדמנות, אתמול, אחרי אירועים שהתחילו ב-300 איש שנפצעו בהר הבית, בימותים קשים עם המשטרה, בא אותו מתח בערב, וזה גם היה מתח שעשו לו יחסי ציבור טובים. זאת אומרת, ב-4 אתה שומע שהקבינט פתאום מתכנס, ושמכנסים גדודים, ושחוסמים כבישים בדרום הארץ.
טוב, יש גם אולטימטום שמגיע חמאס עוד מעט נראה.
אז זה עובד בסדר מאוד מאוד מסוים. קודם כל, המודיעין שלנו כנראה יודע מה הם מתכננים, ולכן ישראל נוקטת כל מיני צעדים קצת מבוהלים. אז ב-4:30 פתאום באה הודעה רשמית של חמאס, ב-6 נראה, יהודים תתחבאו מתחת לשולחן, ואז הם אכן יורים ב-6.
אבל ירו לסביבות ירושלים, עוד פעם לא לאזור המרכז בישראל.
מחלקת יחסי הציבור של חמאס עשתה אתמול עבודה מאוד מאוד יסודית. האם הם התכוונו לראות או לא, אני לא יודע. את הרע שלהם הם השיגו, וברור שישראל בנסיבות האלה, שגם היא תרמה להן כמובן, היא תרמה לאותו מלכוד, לאותה הידרדרות, היא לא יכולה, שום ממשלה בישראל, גם ממשלת שמאל, לא הייתה יכולה להבליג בנסיבות האלה, התקיפות יחסית מסיביות, והתוצאה לנגד עינינו, יותר מ-20 פלסטינים הרוגים, לפחות 9 ילדים בין ההרוגים, צהל אומר שבחלק מהנסיבות זו תוצאה של טילים שנפלו לחמאס, טילים שנחתו קצר בתוך הרצועה, זה בהחלט ייתכן, אבל שוב, השורה התחתונה והיא מה שקובע כאן, מאוד עגומה, וזה יכול להיות שזה מתדלק גם את הימים הבאים.
בוא נתחיל מהמצב בירושלים, אז ישראל קצת תדלקה את זה, אבל כל פעם נסוגה ברגע האחרון, המפכ"ל קובי שבתאי ברגע האחרון כל פעם ויתר, אבל עשה מספיק נזק כדי שזה ידליק את המדורה.
אנחנו היום מתוגברים אחרי הערכת המצב, מאות שוטרים עלו לירושלים מכל רחבי הארץ ומתגברים את המחוז בפריסה רחבה מאוד, יש לנו את החגים של היהודים, יש את הרמדאן, אנחנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר את פולחן הדת לכל הדתות ולכל העדות בצורה הכי סדורה שיכולה להיות.
תראה, ירושלים זה בא על קרקע פוריה. ניר חסון, כתבנו, מתעד את זה כבר שבועות רבים, איך העסק הזה מתבשל והולך. זה גם, לדעתי, גם אנרגיות שמשתחררות אחרי הקורונה.
טוב, גם כמו שהוא אמר פה, הרמדאן, לא אוכלים, עצבניים תמיד, ופה הכל ביחד.
ואז לא אוכלים, לא מעשנים, ובערב יוצאים החוצה, והנה, יש חוגגים. הזדמנות, יש הזדמנות לריב עם הגב. מה גם שהמשטרה עוד מספקת תירוץ אידיאלי, כי היא חוסמת שם בעניין טקטי לכאורה, מה זה רחבה, היית שם בוודאי כמוני, כמה עשרות מטרים לכל צד, ותראה איך זה מספיק כדי לייצר את כל הבערה הגדולה הזו. מכאן הדברים מתחילים להידרדר כל פעם עם תרומה ישראלית. ישראל בעצם עושה צעד קדימה, צעד אחורנית, לוחצת על הבלמים מדי פעם, אבל זה מספיק. גם ראשית יש באמת זעם ציבורי נרחב בקרב המזרח ירושלמים. שנית, כל מיני גורמים מתדלקים את זה, בין עם חמאס משיקוליו, בין עם הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, שלא אוהב את זה שמנסור עבאס, ראש הפלג הדרומי, פתאום כובש כותרות והולך לקראת איזושהי נורמליזציה עם מדינת ישראל. יש מספיק אנשים שבוחשים בקלחת הזאת, והתוצאה לנגד אלינו.
עד כמה המשבר הפוליטי בישראל והרכבת הממשלה לדעתך שיחקו פה תפקיד?
אני חושב שהוא בפירוש משפיע. אני לא אוהב תיאוריות קונספירציה, וקשה מאוד להוכיח אותה.
שנתניהו הציד את היש בכוונה, כדי שלא תהיה ממשלת שינוי.
זה נורא קל לעשות את זה בכך וכך תווים בטוויטר. להוכיח את זה עניין הרבה יותר מורכב. אבל אנחנו רואים בצורה ברורה, שיש פה מעשים ויש להם תוצאות. אני לא חושב שמההתחלה נתניהו הרים, אני יודע שנתניהו לא הרים טלפון לסינואר לפני שבועיים ואמר בוא אחי, בוא נדליק יחד את האזור, זה טוב
לשנינו. אינטרס משותף של שנינו, בוא נעשה את זה.
זה לא קורה. אבל האם בזמן שנתניהו, לפי כל העדויות, בחדרי חדרים, בקבינט, לוחץ על הבלמים, מדבר באחריות, האם באותה עת מישהו בשרשרת הפיקוד שהולכת דרך אמיר אוחנה במשרד לביטחון פנים, מגיעה למפכ"ל קובי שבתאי וממשיכה משם למחוז ירושלים, יכול להיות שמישהו קרץ והסביר לשוטרים שזה הזמן להפגין יד חזקה מול ערביי מזרח ירושלים? בהחלט אפשרי, ועכשיו ברור שהוא מנצל את המצב, זה משחק מאוד מאוד לטובתו. כלומר, גם האירועים הללו, הם באמת עם שפיכות דמים לא קלה, והרבה הרבה פחד בצד הישראלי. וכמובן מעבר לזה, כל מה שקורה עם ערבי ישראל. לאורך כל היומיים שלושה האחרונים, אנחנו רואים אימותים מחריפים והולכים, אנחנו רואים הפגנות, המוניות, אנחנו רואים חסימות כבישים.
גם בלוד, גם ביפו.
ובעיקר הבעיה של הערים המעורבות. יפו, לוד, רמלה, אלה, הן ממש מתלקחות. האם בנסיבות כאלה, הרוב היהודי ישמח לקבל לקואליציה או לממשלה תמיכה של מפלגות ערביות? אני שם סימן שאלה גדול, ובוודאי זה יקשה על מפלגה כמו רע"מ להצטרף בכל זאת. הדברים האלה משרתים את נתניהו, גם אם הוא לא תכנן אותם מלכתחילה, וצריך לזכור שוב, האיש גבו אל הקיר, אתה מעדכן פה מדי פעם על מה שקורה בתיק 4000, אני חושב שהעובדות ברורות למדי לכל מי שמסתכל מהצד, העניינים שם לא מתקדמים לטובתו. בנסיבות האלה, מוצא ביטחוני יכול פה לטרוף את הקלפים, לערבב אותם מחדש, ואולי הוא יצא עם, באמת עם, אני לא יודע אם ג'וקר, אבל לפחות עם איזשהו סט קלפים שיאפשר לו לשרוד
בחירות חמישיות.
זמן, או בחירות חמישיות.
עד כמה שר הביטחון גנץ הוא שחקן פה? כי בכל מקרה הוא ממשיך כנראה לפי הדיווחים בשר ביטחון פה או שם, אולי שם יהיה יותר קל.
הוא שחקן די מעורב, הוא האיש שלמשל לפני שבועיים וחצי, אתה זוכר שהיה מתח קודמות של הזדהות של חמאס, 36 רקטות ופיצטות מרגמה שנורו מעזה, בעיקר על יישובי עוטף עזה.
וישראל הבליגה.
צהל רצה כבר אז לממש כנראה את מה שראינו אתמול בלילה, פעולה נרחבת נגד הרבה יעדים של חמאס, גנץ הוא האיש שלחץ על הבלמים. בעניינים אחרים הוא נראה מתואם למדי עם נתניהו, בין אם זה בהקשר האיראני ובין אם זה הפעולות מאז אתמול. הטענה של שר הביטחון והנשב היא שמתקיימים פה שני מישורים נפרדים. הם לא סובלים את נתניהו באופן אישי, הם חושדים בו במזימות אפריל ומזימות מאי, אבל בעניין הביטחוני הדיון נקי. אפשר להאמין לזה, ובני גנץ אנחנו יודעים שהוא אדם שמאמין לאנשים באופן כללי, אפשר להיות קצת יותר ספקנים, אבל גנץ הוא שחקן מפתח פה, גם הוא, גם הרמטכ"ל, גם ראש השב"כ. החשש שלי תמיד בדברים האלה הוא שוב פחות מקונספירציות, ופחות מאיזה מזימה גדולה להעברת המזרח התיכון, ויותר מאיזה צירופי מקרים שקשורים גם באינטרסים של כל הצדדים. יש לך מפכ"ל חדש שכנראה לא כל כך מצטיין בתפקידו ורוצה להראות לראש הממשלה שהוא בכל זאת יודע מה הוא עושה.
אחרי אסון במירון, עכשיו הבלגן בירושלים.
אתמול אמר בלילה משהו מדהים לנוסבאום בחדשות 12, הוא אמר, היינו רכים מדי והעניין הזה נגמר, ביום שנגמר עם 300 פצועים פלסטינים.
היינו צריכים להגיב יותר בחומרה.
ייתכן שהמשטרה צודקת ולא הייתה ברירה והיו צריכים להגן על הכותל, הכל יכול להיות, אבל אמירה כזאת, בעצם המסר לשוטרים למחרת בבוקר,
חבר'ה
תתחילו לקסח. אז זה מפכ"ל המשטרה, יש לך צהל של להוט להוכיח את עצמו כבר תקופה ארוכה, ובעצם רואה איך התוכניות האחרות שלו נגוזו באשן.
כן, הרמטכ"ל כוכבי שאף אחד לא יודע מי זה, בגלל הקורונה לא כך בלט.
יש פה שלל עניינים.
שלל שחקנים.
כן, היחיד שאתה יכול להגיד, אוקיי, הוא בטח לא רוצה הסלמה, זה ראש השב"כ שרק מחכה לסיים קדנציה וללכת הביתה. אבל כל השאר, כל אחד משיקוליו, זה יכול להידלק בלי כוונה רעה. כל אחד מאמין שמה שהוא עושה זה הדבר הכי טוב לביטחון ישראל, אבל כבר ראינו מספיק פעמים, כשאתה מנתח אחורנית, אתה רואה איך פעם אחר פעם, שלושת המבצעים של צהל ברצועה, עם השמות
עכשיו בכלל. צוק איתן, עמוד ענן, עכשיו יש גם שם חדש.
רגע, עופרת יצוקה, שומר החומות זה יפה, כי אפשר להוסיף שומר חומות בלפור ישר, ואז כולם מרוצים. אבל אתה רואה, גם אתה בודק את כל המבצעים האלה, וגם כמובן את מלחמת לבנון השנייה, אירוע מעצב מבחינת צהל, 2006, כל האירועים האלה, כשאתה בא לנתח אותם לאחור, אתה רואה שלא הייתה כוונה. ולא רק אני אומר את זה, יש אדם מאוד נבון, ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין, תת אלוף עמית סער, לפני שנתיים הוא כתב עבודה במכללה לביטחון לאומי, שאחר כך הפכה למאמר באיזה מגזין צבאי, הוא פשוט מנתח, הוא מראה לך איך גם צוק איתן ב-2014, וגם לבנון השנייה ב-2006, בשני המקרים, ידידי אופר שלח קורא לזה, הלך כיסא בשולחן. כל פעם יש אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע,
כל צד מגיב ואז...
כן, אבל אתה מוצא את עצמך באירוע שמשפיע בסוף על מיליונים באזור, ושופך כמובן מיליארדים של שקלים, וברוב המקרים אתה חוזר לנקודת ההתחלה, הרי אחת הבעיות עם צוק איתן, אפשר להתווכח על זה מפה ועד הודעה חדשה, אבל ישראל לא שינתה באופן דרמטי את המציאות, היא השיגה תקופה של שקט במחיר כבד לעצמה, במחיר כבד עוד יותר לחמאס, בעיות היסוד לא נפתרו, דווקא אחרי 2018, לכיוון של 2020, היה איזה רושם שבעזה נכנסים למצב חדש יחסית. חמאס ספג מספיק מכות, המצב הכלכלי היה נוראי, ישראל הסכימה קצת להוריד חלק מהמגבלות שלה, ואפשר היה לקוות שאפשר יהיה לשפר שם את התשתיות, ודברים יתחילו לזוז קדימה. והנה, גם המשוואה הזאת, אנחנו מגלים עכשיו, לא בדיוק עובדת.
שהם רוצים הם יורים, סוגרים את נמל התעופה עוד פעם.
ואנחנו גם לא יודעים להסביר בדיוק למה, כי אנחנו ביום ראשון בבוקר מתקיים איזה תדרוך לקראת התרגיל המטכלי הגדול שבינתיים הוקפא, ומה שאתה שומע שם מהקצינים זה, תשמעו, חמאס בעסק, אבל הסיכוי שחמאס יתחיל לראות למרכז הארץ הוא די קלוש.
וזה רק מלפני יומיים.
כן, והכל בא על סמך, האנשים האלה הם לא טיפשים, הם לא עושים את זה מתוך רשעות. אבל בסוף זה בא על סמך איזשהו ניתוח שכבר תקופה ארוכה קהילת המודיעין מאמינה בו, שיחיא סינואר הוא בעצם איש די פרגמטי, שמה שמעניין אותו זה שימור הכוח של החמאס והשלטון שם, שהוא נורא עסוק בשיפור התשתיות, ושואל את עצמו איך להכיל 2 מיליון איש בכל בוקר. והנה, או שסינואר שינה את דעתו, או שמוחמד דף בעצם יותר חזק מסינואר, ואנחנו לא הבנו את זה, ודף הוא שמכתיב את המהלכים. אבל זה מראה פעם אחר פעם, וזה נכון גם הערה לנו כעיתונאים ופרשנים, קוצר ידן של התחזיות. בואו ניקח את הכל ברבון מוגבל, היכולת שלנו לחזות את העתיד. העבר משתנה כל הזמן, אז העתיד בוודאי הרבה יותר קשה לחזות אותו.
אם בכל זאת אני מבקש ממך תחזית, הרמדאן עוד שנייה נגמר, יש את שבועות בפתח, מה זה יהיה קצר, ארוך, בינוני?
עכשיו אתה עושה ממני לוינסון, שאני צריך ככה בביטחה.
עם הורים 200 שקל עכשיו.
לא, אז אני רחוק, אני הרבה יותר פחדן מלוינסון בעניינים האלה. אני חושב שיש פה הצטברות של נתונים וגורמים משפיעים שיכולה להביא לריסון בטווח של יומיים שלושה, בעיקר בגלל אידל פיטר והרצון הפלסטיני קצת לנשום אחרי, באמת, הם בשנה קשה יותר מאיתנו, ושם הקורונה לא הסתיימה. עדיין אני אבטח את עצמי ואומר שיש פה עדיין מרכיבי סכנה מסוימים, אחד מהם נובע באמת למספר הגבוה של הילדים שנהרגו, ובצד הפלסטיני כמיטב המסורת, התמונות האלה, כל תמונות הזוועה מוקרנות ומדרבנות עוד רצון לנקמה, והעניין השני שבאמת קשה לי מאוד לחזות אותו, הוא מה שקורה בציבור הערבי ישראלי. הזעם פה גדול מאוד, אנחנו רואים אלימות מאוד מאוד חריגה, ואל תשכח עוד דבר, יש פה עשרות אלפי כלי נשק שלא היו בסביבה ב-2000, בגל המהומות של אוקטובר, שאז פרץ כמעט במקביל לאינטיפאדה, אחריו הייתה ועדת אור, הפעם יש המון נשק ברחובות, המון אנשים אלימים שגם ככה אנחנו רואים אותם יורים אחד על השני, חלק מהנשק הזה עלול להיות מופנה כנגד המדינה ושוטריה, ואז אנחנו במצב חדש.
מבחינת ההתערבות הבינלאומית, ארצות הברית בינתיים נותנת איזשהו גיבוי לישראל, למרות הרג 9 הילדים, גם מדינות ערב גינויים רפים, אבל גם האמירויות יצאו נגד.
כן, אז כולם פה משחקים את המשחק. אנחנו לא נראה התייצבות של ביידן ברוח טראמפ. טראמפ היה, ביבי היה אומר לו שמחר בבוקר מפציצים את עזה ומוחקים אותם על פני האדמה.
היה מוחק כפיים.
טראמפ היה מוחק כפיים, ושואל למה אי אפשר גם בגדה. ביידן הוא אדם אחר לחלוטין, יש לו מיילג' מצטבר עם נתניהו שהוא לא חיובי, יש שם חשדנות, אתה רואה גם המסרים, הם אחרים, הם יותר נוקשים מכפי שהיו בעבר.
טוב, אנחנו לא מספיק מעניינים אותו, אבל לפחות בשלב הזה.
אם נקלקל לו את הסיפור האיראני, זה יהיה עניין אחר. כרגע הוא ממוקד איראן, הוא מעדיף שיהיה פה שקט, הוא יביע הסתייגות מנומסת, אבל הוא לא יצא נגד ישראל כשאזרחים ישראלים עומדים בסכנה, ומאות אלפים נכנסו אתמול למרחבים מוגנים. לגבי הערבים, איחוד האמירויות זה שחקן חדש, עד לפני שנה הם היו... בצד שנגדנו באופן די מובהק, ועכשיו יש לנו הסכמי נורמליזציה איתם. אני מניח שהם יפעלו עכשיו לתווך, בדיוק כמו המצרים, הירדנים והקטרים, אבל ישראל פועלת במרחב בינלאומי שהוא יותר קשה מכפי שהיה לנתניהו בשנים הקודמות, כשהמעצב הגדול שהשתנה הוא כמובן טראמפ במידת התמיכה שלו במדיניות הממשלה.
עמוס הראל, תודה רבה.
תודה לכם.
בשלב הזה אולי היינו צריכים כבר לברך על ממשלת השינוי, אבל זה לא קורה בגלל הצבא, בגלל הפוליטיקה, בגלל נושאים אחרים. איתנו שניים, חיים לוינסון, רבי טכט, שלום.
אהלן.
אז חיים, תנסה אתה להסביר מה קורה.
תראי, מה זה קשור אליי? יש כתב פוליטי, למה? לא הבנתי בכלל למה הזמין אותי לפודקאסט.
אז שתיתן פרשנות.
לא, פרשתי מפרשנות וכתבות פוליטית.
אתה פה בשביל האימורים.
הוא בא בשביל להגיד את זה. עכשיו אמרנו.
תשמע, הם רצו להודיע במוצאי שבת לנשיא שעלה בידם להרכיב ממשלה.
לא עלה בידם.
התמאמו על שטויות. בישראל אסור להתמאמה, רצו להודיע אתמול, יום שני. ואז קרה מה שקרה עם מנסור עבאס, ועכשיו הם תקועים. אבל אתה יודע, יש איזו גישה שאומרת שזהו, הלך הממשלה בהישענות על רם וכולי. אני חושב שזה עוד מוקדם מדי לדעת אם זה הלך או לא הלך. בואו נראה כמה זמן נמשך האירוע הזה. הזיכרון של אנשים מאוד קצר, זאת אומרת, אם הסבב הזה ייגמר כבר היום בערב, אז בעוד יומיים אנשים ישכחו מזה.
יש עוד שלושה שבועות, נזכיר, גם המנדט עוד 21 ימים.
כן, המנדט עוד לא זה. אף אחד בסך הכל לא נהרג בכל האירוע הזה. זה אירוע שכל כולו בכי וני של צייצנים ימנים ברשתות החברתיות, שהזקפה הלאומית שלהם קיבלה איזשהו מכה, לא מרגיש שמדינת ישראל בזה אירוע אסטרטגי. צריך לראות לאן זה יתגלגל, אני חושב שזה מוקדם מדי מכדי לדעת. תראה, בסופו של דבר גם, אבל אם אני מסתכל בעיניים של בנט, אין לו ממש אופציות. לחזור הביתה לימין, מוכה וחבול, אחרי שהוא לא יצליח להקים ממשלה עם השמאל.
לסמוטריץ' כבר קרא לו חזור הביתה, זו הזדמנות, אי אפשר לסמוך על הערבים.
כן, בסדר, אוקיי, סבבה. אז הוא יחזור למחנה הימין עם זנב מקופל. ביבי לא ייתן לו שום תפקיד בממשלה. נתניהו רוצה לגרור את זה בחירות חמישיות. בטח אם בנט נכשל, אז הוא...
המוטיבציה יורדת.
כן, והוא גם חטף מכה בקרב חלק מהמצביעים שלו. אפשר להתעלם מזה. המוטיבציה שנתניהו בחירות חמישיות היא מאוד גבוהה. זאת אומרת, במפה האסטרטגית לא השתנה כלום. אני פרשן מאוד קטן של ענייני רעם, אין לי מושג מה הם רוצים, אף פעם לא הבנתי מה הם רוצים. השאלה אם רעם הם פנויים לדיל או לא פנויים לדיל, אני לא יודע, אני צריך לחכות ולראות.
רבית נתניהו בכל זאת מנסה לשחות את הלימון, גם פתאום נפגש עם מנסור עבאס, וגם בנט, שוב יש קריאות שאי אפשר להמשיך עם זה ככה.
טוב, ונתניהו זה השחקן הכי עיקש והאחרון לוותר, אין מישהו שרוצה כמו ומישהו שרעב כמו. בניגוד לחיים, אני לא מכילה כל כך ראש בסבב הזה, יכול להיות שהוא באמת ייגמר היום בערב, ויכול להיות שהוא יידרדר, הרי אנחנו זוכרים לפני כמה זמן את המלחמה בעזה, ב-2014, המכונה מבצע צוק איתן, זה התחיל בזה ששני הצדדים לא רוצים הסלמה וכו', זה נגמר ב-50 ומשהו ימי מלחמה, אם אני לא טועה.
אותם שחקנים, נתניהו, גנץ.
זה גם היה ברמדאן.
וזה גם היה, בדיוק, וזה הסתבך, וזה, הדברים האלה, זאת אומרת, מאוד מאוד קשה את האסקלציה לצפות וזה, אבל
בהנחה... טעות אחת של אחד הצדדים, ואז...
משהו כזה, זאת אומרת, זה יכול להידרדר לאיזשהו סיוט שאנחנו לא, ואז טילים על תל אביב, ואז חייבים להגיב, כי זה באמת מורל לאומי וכולי, כל הדברים האלה. אבל בתקווה ובהנחה שבאמת מדובר בסבב מוגבל של כמה ימים, ושההשפעה שלו לא תחרוג מעבר לכך על העניין הקואליציוני. אני מסכימה עם חיים. המוטיבציה של בנט היא ברורה. הוא כרגע נלחם בעצם על החיים שלו, כי הוא קלה את עצמו מרצון, ואני חושבת שגם בצדק, לאיזשהו נתיב שאין ממנו מילוד. זאת אומרת, הביביסטים כבר ממררים את חייו. לחטוף את הצד השני עכשיו, כולל, אתה יודע, ימנים שכן טוענים כבר שדי, מספיק עם נתניהו, הוא לא מצליח, לא רוצים אותו, לא מצליח, לא משנה. אז אין פה שום היגיון ואין פה שום מוטיבציה אחרי שחצית את הרוביקון לחזור חזרה אחורה. לגבי מנסור עבאס, אני חושבת שהוא כרגע השחקן הפוליטי הכי טוב על המגרש. אני חושבת שהצעד שהוא עשה עם רם הוא צעד מבריק, להתפצל מהרשימה המשותפת, לבדל את עצמו, להעמיד את עצמו על המדף כששני הצדדים מחזרים אחריו. הציבור שלו, יחד עם כל הרגשות הקשים שקיימים עכשיו, כן יודע להעריך את המשחק הפוליטי היותר מתוחכם שלו. זה נורא תלוי מה יהיה גורל הימים האלה, בהנחה שזה אכן סבב מוגבל, אני חושבת שרם לא ימנעו ממשלת שינוי, או איך שקוראים לזה, שדווקא הסיכויים שלה, לאור מה שאמרנו, הם לא נמוכים בכלל.
אז חיים, מה הריבים כרגע? על התיקים או שזה פיקציה?
אז זהו, שאין כמעט ריבים. אתמול הם כבר התכוונו להודיע שאם היו סוגרים עם רם, שעלה בידם להרכיב ממשלה.
רם אגב אמרה שאולי אפילו תצביע בעד ולא תימנע.
לא, רם, הם רצו להצביע בעד. לרם יש איזה לבט פנימי, האם לבקש משרד שר או לא.
איזה שר?
שר לענייני החברה הערבית.
בוא נחלק את התיקים.
אז אתה יודע,
ראש ממשלה בנט שנתיים ראשונות, אחר כך לפיד.
נכון, ויושב ראש הכנסת זה גם ברוטציה בין אלקין לבין לפיד.
מאיר כהן.
מישהו כאילו מסיעת לפיד.
ברוטציה הפוכה.
כן, שכאילו בנט הוא ראש הממשלה, אז ראש הכנסת יהיה אלקין, ואחרי זה זה יעבור ללפיד, למישהו מטעמו. מרץ קיבלו את הבריאות ואת הגנת הסביבה. העבודה הסיכמו על התחבורה ועל הביטחון פנים. גדעון שר מקבל מלא תיקים, אני לא מצליח להבין גם למה, אבל
שר המשפטים.
אני חושבת...
לא, אבל הוא מקבל משפטים, הוא מקבל חינוך לששה ביטון, או את הפנים אליו, אם שקט תעדיף את החינוך על פני הפנים, ועוד תיק ליועז, איך קוראים לו? יועז ארזר, או תיירות או תקשורת, הוא נורא רוצה תקשורת, אבל יאיר לפיד נורא רוצה את התקשורת, אז לא נראה שזה כזה חשוב לדון בזה. בנט גם קבל 3 תיקי, כאילו זה גם, כאילו...
כמה שרים אמורים להיות בממשלה למרות ההבטחות?
אתה חושב שלפיד תמיד דיבר על 18, אז לא יודע, אני כבר הגעתי ל-25.
טוב, זה פחות מממשלת נתניהו.
טוב, אי אפשר להגיע למספר...
גנץ נשאר בביטחון כמובן.
כן, בסדר, הסגרו כמה תיקים מקושקשים, התרבות והספורט נשאר אצל גנץ, התפקיד הפיקטיבי הזה של מיכאל ביטון, השר החברתי של... במשרד הביטחון, איפה היה אגב במשבר הנכים, השר לעניינים חברתיים של משרד הביטחון? קצת נעלם, לא? קרין אלהרר לרווחה, מה עוד היה שם, אבל לא יודע, מישהו כמו שמסמס לי, אני יודע מי יעמוד בראשות ועדת הרווחה, אני כאילו עברתי את זה ישר לאברבנל, אבל אתה יודע, היה צריך את הסגירה הזאת עם אבס מנסור, וזה התמאמה, ועכשיו זה בדילי.
בסך הכל, בהרבה משרדים יושבים אנשים שהם בסדר גמור. אני
שנתניהו הרגיל אותנו...
שמחה מאוד, בדיוק, אני שמחה מאוד שמרב מיכאל יתקבל תיק משמעותי, אני שמחה מאוד שניצן הורוביץ או שתמר, זה בסדר גמור. אני חושבת שגדעון סער, כשחיים לא מבין למה הוא מקבל, גדעון סער אפשר את הדבר הזה.
הוא השושבין.
אני כל הזמן, אני כותבת שאין דבר כזה ימין ממלכתי, בדיוק נגד הדבר הזה שהוא התיימר לעשות, שבהתחלה האוזר ואנדל מצבו את עצמם כנציגי. אני אמרתי, לסחורה הזאת אין קונים, ואני עדיין עומדת מאחורי מילתי. זאת אומרת, לסחורה הזאת אין מסה גדולה. אבל המסה הקטנה הזאת, אוקיי, גדעון סער, במה שהוא עשה, ואחר כך הוא הביא לאירוע את נפתלי בנט, אם וכאשר, אתה יודע, לא צורקים יש לפני הגול וכל הדבר הזה, אם תהיה ממשלה, אז זה בגלל זה.
מבינה בספורט.
אני הכי מבינה בספורט. אתה רוצה שנעשה פה טריוויות על כדורגל?
אני אקרא אותך. ופעם שנייה כבר שהיא משתמשת בדימוי הזה.
אני אקרא אותך.
אני אשמח מאוד לטריוויה הספורט.
קדימה, בקיצור, הוא דורש ומקבל...
אתנן פוליטי.
אתנן פוליטי לא מבוטל, אני חושבת שתיק המשפטים הוא מאוד מאוד חשוב לו. זה לא בשורות טובות לשמאל.
למרות שלא אמורות להיות שום רפורמות ושום דבר.
חכה, הוא ינסה משם לעשות כל מיני דברים.
למנות שופטים שמרנים לעליון.
בראש ובראשונה מפצל לתפקיד היועץ המשפטי. זאת אומרת, יהיה קשה בדבר הזה, אם תקום ממשלה כזאת.
מבחינת אידיאולוגית. ביטלתי עיתון הארץ אוטומטי נגד הפיצול התפקידים.
אני לא נגד, אמרתי, אבל בשמאל, מה לעשות? שבשמאל העמדה המסורתית.
כי בעיתון הארץ כותבים נגד זה 30 שנה. מה זה העמדה המסורתית? עכשיו, הכל צריך לשקול לגופו של עניין.
לכיפק.
או לגופו של אדם.
אני לא אמרתי שזה רע או לא. אני אמרתי שהעמדה של השותפים הקואליציונים משמאל, של ניצן הורוביץ, של מרב מיכאלי, אני לא חברת ממשלה, וגם עיתון הארץ לא חבר ממשלה. אני אומרת, החברים שלו לממשלה, הם נגד הדבר הזה. זה עובדתי, זה לא פרשני.
אם מעגנים בחוק את תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, אז אפילו אולי עדיף לפצל. זו, לעניות דעתי, לא פעם, אפשר לדון בזה לגופו של עניין, במקום לגופו של סימבול.
מה טוב ומה לא טוב, זה עניין אחר. זה ויכוח אחר. אני אומרת, העמדה, ככל שאני מכירה אותה, של השותפים שלו, ושל גדעון סער, בעניין מערכת המשפט, היא מאוד מאוד שונה. אם פה יש דברים טובים ופה יש דברים רעים, בסדר, זה...
מבחינת איך שהממשלה הזאת תתנהל בכלל, הרי מדובר על זה שאם צד אחד חושב דבר אחד, צד שני חושב דבר שני, נשארים הסטטוס קוו, לא עושים שום דבר, שני הצדדים משאירים את האידיאולוגיה בצד, זה יכול לעבוד.
מה זה שונה מהשנתיים שאנחנו חיים עכשיו?
שנתניהו עשה כל תרגיל אפשרי כדי לדפוק את הצד השני.
זה לא משנה, אבל כל סוגיה מהותית בסופו של דבר זה אין תקציב, שזה הדבר כאילו הכי, אתה יודע, הבסיסי שיש, אתה מדבר איתי על סוגיות, על רפורמות, כל מיני דברים.
בדיוק על הנקודה הזאת.
זה מופרך.
יש, הסטטוס קוו בדברים מסוימים משרת את הצד הימני, ובדברים מסוימים הוא משרת את הצד השמאלי. למשל, נושא מערכת המשפט שהזכיר חברתי רבית, הסטטוס קוו הוא כאילו משרת את צד שמאל, כי השמאל מבסוט.
אז לא נוגעים.
כן, אז אם הימין רוצה לעשות רפורמות, אז אפשר לעשות על זה דילים ברפורמות אחרות, אתה יודע, בכל מיני ניסויים אזרחיים וכאלה.
זאת אומרת, דילים כן יהיו, תן לי משהו משלך.
אני לא יודע מה, אני אגיד לך משהו. זה ניסוי פוליטי-סוציולוגי שלא היה כדוגמתו, לדעתי, בוודאי שלא בישראל, כי כל שליטה פוליטית מבוססת בסופו של דבר על כוח פוליטי. ופה זה ממשלה שאין כוח, היא לא מבוססת על כוח פוליטי, היא מבוססת אך ורק על רצון טוב, שאתה לוקח באיזה ריאליטי, שבעה אנשים עם דעות שונות וזורק אותם ביחד ונותן להם איזה משימה משותפת, לשרוד 4 שנים.
לא, להפיל את נתניהו, המשימה המשותפת זה להפיל את נתניהו,
ואז לשרוד 4 שנים, וזה יצטרך המון 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 רצון טוב. אתה יודע, אפשר להיות ציני ולהגיד, אוקיי, זה יתפרק אחרי חודש, זה גם נטיית ליבי.
כן,
אבל יכול לקרוא פה איזה נס, וזה משהו תרבותי מאוד עמוק, ותראה ממשלה שמתבססת על שותפות והבנה. אופה, זה בעיניי זה נשמע לי מאוד מאוד דמיוני, אבל...
יש איזושהי הומוגניות שבטית, תרבותית בין האנשים האלה. זאת אומרת, נפתלי בנט והבוחרים שלו, אמנם הם מבחינת דעה פוליטית, הם רחוקים מאוד מהבוחרים של מרב מיכאלי ושל ניצן הורוביץ, אבל בכל זאת, הם כן משתייכים לאותו שבט. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ממשלה כזאת,
אשכנזים,
הם מבוססים מאזורים יותר, כן, מאזורים יותר חזקים.
מרעננה ואלה מתל אביב.
מאזורים יותר חזקים סוציו-אקונומית, כאילו, כולל השכונות הציונות הדתית היותר מבוססות, כל המקומות שציינת ובמרכז הארץ. כלומר, מי נשאר בחוץ? נשארים בחוץ החרדים. הבוחרי בנימין נתניהו, שרבים טוענים שהם לאו דווקא מזרחים, אבל הזהות שלהם היא יותר כזאת.
ישראל השנייה.
משהו כזה, לפי התיאור הזה קצת פשטני, אבל זה לא לחלוטין נטול אמת.
טוב, אלא אם כן הליכוד אחרי שיעיף את נתניהו יצטרף למשלה.
זה אני כבר שומעת 10 שנים, התוכנית הזאת על המרד בליכוד, שאוטוטו קורה ושהוא מדיח את המנהיג שלו ועולה מהספסל לזה. שומעים זה אולי מספר דו ספרתי של שנים, את הפנטזיה הזאת לא יקרה. אם הליכוד
גם אחרי...
לא יקרה.
לא, לא.
אם הליכוד יישב באופוזיציה, בוודאי, והוא ימרר את החיים לממשלה הזאת וגם יפיל אותה.
מאוד תלוי אם הממשלה הזאת תשרוד או לא תשרוד. אני מניח שבחודש, חודשיים, 3, 4, 5 הראשונים, ובמשבר 2 הראשונים, לא תהיה שום תזוזה. זאת אומרת, מפלגות האופוזיציה, ובעיקר מפלגות החרדיות, פחות הליכוד ישבו בצד. אם תשאר התחושה שהממשלה המשונה הזאת הולכת להישאר איתנו, לחרדים התחילו להיות דילמות. אני לא בהכרח רואה איזה מישהו מאתגר כל כך את נתניהו בתוך הליכוד, אבל אחרי 12 שנה בשלטון, קצת ידגדג לחלקם באצבעות. זה בכל זאת, תחשוב שהרוב המוחלט של חברי הכנסת של הליכוד מעולם לא היה באופוזיציה. ויש שם אנשים ש12 שנה לא נהגו באוטו, ואיסורי הגמילה היו מאוד מאוד קשים, אם וכאשר. אז אתה יודע, יעבור 3 חודשים, 5 חודשים, 6 חודשים, שנה, אני לא יודע מה הלאה, לא יודע.
אז האימור שלך, אבל שרה עוד מעט מתחילה להרוז ארגזים?
אני עדיין חושב שיש יותר סיכוי, קודם כל שרה לא תהרוז שום ארגז, איך קראו לקבלן ההוא?
עמדי.
הוא עדיין איתנו, הוא עדיין בחיים.
אז תסתכלו, אני מניח שלא יקחו אותה פעם.
יותר סיכוי שהמשפחה תאלץ לפנות את בלפור מאשר שלו, אבל אתה יודע, אנחנו רואים שהמציאות פה היא דינמית, את המרחק של פגיעה של טיל בגן ילדים ממלחמה אזורית, אז... אפשר בוודאי לאמר, אז בוא נגיד, אני לא אסכן את משרתי הלא קיימת בעיתון באימור על זה. ספיק לי פעם אחת.
טוב, הקוסם, אבל אולי איבד קצת את הקסם שלו כבר.
הוא שנתיים לא מצליח להקים ממשלה, והוא לא מביא לליכוד שלטון. זאת אומרת, הוא עדיין בשלטון, כן, הוא מצליח להחזיק את שני הדברים האלה בו זמנית, אבל הוא לא מצליח. הוא לא מצליח, תדעי, הוא מביא יותר נזק לימין מאשר תועלת. לאט לאט התובנה הזאת תחלחל, בסוף זה ייגמר.
בנט כראש ממשלה, מה נראה שם אם זה קורה?
לא יודע, קשה לדעת, כי האמת שאני לא כל כך הערכתי אותו, זאת אומרת, כאילו, הוא אדם קצת קופצני, גחמני, מאוד חכם, אבל גם זז מנושא לנושא, מתלהב ממשהו, רץ איתו, שוכח אותו.
כשגם בדרך כלל זה לא במשרד שהוא עוסק בו. זאת אומרת, הוא תמיד שר צללים, או אסטרטג צללים.
מתזז יום אחד תוכנית סינגפור, יום אחד תוכנית הזאת, ודווקא במסעות הקואליציוני, יש לו איזו תוכנית, הוא מאוד דבק בה, הוא מאוד מפגין בגרות ורצינות.
טוב, גם לפיד אגב מפגין רצינות במסע ומתן.
נכון, אבל זה לא ראש ממשלה קלאסי, זה לא איזה ראש ממשלה עם מפלגה גדולה, עם איזה אג'נדה לבוא ולקדם, זה ראש ממשלה שצריך ללכת בין הטיפין, זה ראש ממשלה שרק פורום ראשי המפלגות שלו צריך לעשות אותו בצטדיון טדי כדי שיהיה מקום לכולם. אתה יודע, כמה ברצינות התייחסו אליו בארצות הברית, בבריטניה, גרמניה, צרפת, איחוד האמירויות, מצרים. אתה יודע, זה שאלות שצריך לבחון, כמה הספרו אותו בגופי הביטחון, זה שאלות שצריך לבחון. יש מינויים גדולים על הפרק, ראש מוסד, ראש שבק. לא יודע, זה מאוד מאוד קשה להעריך בשלב הזה.
צריך להתחיל כאילו מאיפשהו. גם נתניהו התחיל ב-96 בכהונה די מגומגמת. הדבר הראשון, נפתלי בנט, אני חושב, תמיד נסע את עיניו לבנימין נתניהו, ורצה להיות כמוהו במידה מסוימת, בעיקר בחוזק שלו, זאת אומרת, ובשליטה שלו, כן?
הנחישות הוא דיבר.
קרימו רואה שנתניהו הוא פשוט גודזילה, זאת אומרת, הוא מאוד העריך את העובדה שיש מסה גדולה מאוד של אנשים שמעריכים את האיש הזה. אני חושבת שבנקודת הזמן הנוכחית הוא באמת עושה מה שנתניהו היה עושה, שזה להיכנס למשרד, ומשם כבר נראה מה יהיה.
התחיל להתגלגל.
בדיוק. כלומר, קודם כל להיכנס...
הכי חשוב להיות ראש הממשלה, והשאר זה יהיה בסדר.
בדיוק, ונתניהו עושה את זה כל הזמן, זה לא משנה, ממשלה בתמיכת החמאס, ממשלה בתמיכת, לא משנה מי, קודם כל, תישאר בבניין. בבניין תתחיל להצמיח ידיים ורגליים ושורשים. אז כבר צעד אחד הוא למד ממורו ורבו, ללכת על הדבר הזה, ואימא, לא משנה כמה הוא חוטף על הדרך, גם מהבייס שלו. אז זה כבר צעד אחד ראשון בכיוון. אחר כך מה שיהיה, נראה, אתה יודע, גם מאוד אולמרט היה מינוי מפתיע, תמוע, אף אחד לא חשב שהוא יהיה ראש ממשלה.
לא, וסיים לא כך טוב.
לא, סיים לא טוב, אבל הייתה לו גם קדנציה עם דברים כן טובים. זאת אומרת, גם אשכול היה ראש ממשלה שבהתחלה...
טוב, אהוד ברק, רבין, אפשר להיזכר בהרבה אנשים.
אהוד ברק זה קדנציה באמת פחות טובה. ששרת,
גולדה, הנה, נראה לי אמרנו את כולם, לא?
כן, כן, תכף,
חוץ מבן גוריון שכולם ידעו שהוא ראש ממשלה.
טוב, נתניהו עבר אותו במספר שנים, זה ההישג הגדול.
נהדר.
חיים לוינסון, רבי טך, תודה.
תודה לכם.
האורח המרכזי שלנו השבוע הוא פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, שלום.
שלום.
והבאנו לך את אלוף בן, עורך הארץ, זה בעצם פגישת מחזור, התחלתם באותו תיכון ברמת השרון?
לא, הרבה לפני התיכון, הרבה בגן לפני. הילדים.
בגן הילדים, אוקיי.
בתיכון אמיר כבר היה, לא יודע, במקומות אחרים, עבר אבל בגן הילדים, בכיתות הנמוכות, ביסודי, בהחלט.
עד כיתה וב.
כן. בשנים המעצבות היינו יחד.
טוב, תכף נדבר גם על זה, אבל נתחיל עם מצב המשק.
תראה, ברור שיש קורלציה מאוד גבוהה בין החיסונים, הירידה של התחלואה והפתיחה של המשק, ואנחנו באמת בין הראשונים, אם לא הראשונים, אנחנו עם יציאה מאוד מהירה, כמובן שלא מעט אנשים נפגעו בתהליך, אבל בסך הכל אנחנו רואים יציאה מאוד מהירה של המשק, אבל יש תחומים כמו שוק העבודה, שעליו צריך לשים בעיקר את העין, יש שם הרבה צעירים, יש מספר מבוגרים שלהם בוודאי יהיה קשה לחזור, וצריך שם להניף ולמנף את נושא ההכשרות. אנחנו ראינו לעומת זה שהצריכה התקבצה הרבה יותר, בין היתר כי היו סגרים, אי אפשר היה לעשות דברים.
לא איפה להוציא את הכסף.
אבל, אבל עכשיו חבריי בענף הקימונאות מדווחים על שבועות הכי טובים שהיו להם אי פעם.
אנשים משלמים את הפער.
אז זה בדיוק...
במסעדות מדווחים על שהבעיה העיקרית זה ביקוש, זה נהיה כמו הייטק, קשה להשיג עובדים ועובדות.
אז זה בדיוק הנקודה, שאנחנו רואים שהצמיחה תהיה בעצם מלווה בצריכה מאוד גבוהה, יהיה פיצוי, הביקוש שהיה כבוש יחזור. דרך אגב, ההכנסה הפנויה באגרגט, באגרגט בעצם גדלה.
אנחנו בוא ננסה להסביר את זה, שלאנשים שלא פותרו,
אנשים חסכו כסף.
ולא יהיה להם על מה להוציא.
בכל זאת היו כל מיני מענקים וכיוצא בזה. אז בסך הכל ההכנסה הפנויה עלתה, והיא בעצם גורמת לזה שיוציאו הרבה קומי.
בעצם נשמע שהכל טוב, אולי זה היה כדאי. כלומר, כל הביקורת שהייתה להיעדר ממשלה, היעדר תקציב, מענקים שפוזרו בלי מחשבה יותר מדי למי לתת אותם ואיך, דמי חלט שכל פעם העריכו והעריכו והעריכו. בעצם אולי אנחנו לומדים פה שלא צריך תקציב, לא צריך ממשלה מתפקדת. אם הכל נהדר ומצבנו הכי טוב בעולם, אז יכול להיות שסתם בזבזו זמן כל השנים על הדברים האלה.
אני נותן קודם כל פרספקטיבה לגבי מה שהיה, ושאני אומר שבסך הכל אני חושב שהסיוע נתן את התגובה הפיסקלית כדי באמת למזער את הנזק של האירוע האדיר הזה. בתוך האירוע הזה היו מספר נושאים כמו צ'ק לכל אזרח, שאני חושב שהתבטאתי בזמן אמת ובצורה מאוד ברורה מה אני חושב עליהם.
שלא אבל, כדאי לתת, רק כן, נסביר למי אבל, שלא שמע.
אבל בסך הכל, כשאתה מסתכל על זה, הסיוע בוצע וטוב שהוא בוצע.
עכשיו לגבי... הממשלה לדעתך תפקדה היטב?
אני לא בא לתת את הציונים, וצריך להבין, היו פה מלא אי-וודאויות. אני חושב שבנושא הסיוע התקציבי יכולנו לפעול אפילו יותר מהר, כי לצד הקורונה, האתגרים המרכזיים של מדינת ישראל עדיין נשארו. יש לנו הון אנושי מאוד נמוך, פערים במיומנויות, פערים חברתיים, אלה נושאים שחייבים להתמודד איתם. אנחנו רואים תשתיות, בכבישים, תשתיות בדיגיטציה, בירוקרטיה ורגולציה, ואפילו בתחומים יותר קרובים אליי, בתחומים פיננסיים, יש מקום לשיפור במדינה.
איפה אתה רואה את הנקודה הכי קריטית בתחומים של התשתיות וההון האנושי?
בהון האנושי אנחנו רואים פערים מאוד גדולים. מצד אחד אנחנו רואים את ההייטק, מצד שני, שאנחנו מסתכלים על העשירונים התחתונים, אנחנו רואים פערים מאוד גדולים.
אבל זאת הנתון למשל של פרופסור דני בן דוד, שבלי השכלת ליבה לחרדים, כולנו נקרוס גם אם יהיו פה 10 חברות הייטק הכי טובות בעולם.
אז גם אם אתה לא כולל בעשירונים הללו את החרדים או את הערבים, עדיין הפערים הם מאוד גדולים.
אבל נתניהו אמר שבלי הערבים והחרדים מצבים מצוין.
הנתונים מראים שבעשירונים האלה, הפערים לעומת העשירונים המקבילים ב-OECD, הם פערים מאוד גדולים.
פערים של השכלה, של מיומנויות?
של השכלה ומיומנויות. כולנו יודעים שילדים הם כמו ספוג. הם יכולים לספוג המון תובנות, המון ידע, והידע החשוב הוא לא איזה ידע ספציפי לדעת להשתמש באקסל. אנחנו בעולם שמשתנה וקצב ההשתנות הוא מאוד גדול. היכולת לגרום לסקרנות, היכולת לגרום לחשוב ולעשות אדפטציה, זה הכלי שייתן לאנשים לאורך זמן את היכולת להתמודד עם העולם המשתנה הזה, וגם ללמוד כלים ספציפיים, וגם לפתח את המיומנויות. חלק מהמיומנויות האלה הן בסיסיות, זה דברים כמו מבחנים מאוד בסיסיים בהבנת נקרא ומתמטיקה.
אבל אתה לא חושב שנוצרו פה שתי כלכלות, באמת ההייטק הקטר שהזכרת, והכלכלה של העשירונים התחתונים, שאין איך לאחד ביניהם, זה פשוט אחד הולך לכיוון אחד, אחד הולך לכיוון שני, כמו שאמרת, הקטר מושך והשאר נשרחים מאחור.
אז אני חושב שאחת מהמשימות העיקריות זה באמת לא לאבד את אותם עשירונים.
שמה עושים? שינוי בחינוך?
אנחנו חייבים לעשות שינוי בחינוך. אפילו בגילאים של 3, לפי דעתי, אפשר לתמוך שם שה...
גננת לא תהיה בייביסיטר.
לא יהיו בייביסיטר, זה בדיוק הכוונה. עכשיו, זה כרוך גם בתקציבים, אבל לא רק בתקציבים. זה כרוך בשינוי תפיסה פדגוגית. עכשיו, יש פה גם אולי איזושהי לימונדה בלימון הזה שנקרא קורונה. אחת התובנות שלנו היא באמת הייתה שצריך למנף ולהביא מורים טובים יותר ואיכותיים יותר לפריפריה, כי חלק מאותם עשירונים נמצאים שם. עכשיו, זה לא קל לעשות רילוקיישן כזה של אנשים. כולם יודעים שזה לא קל בהרבה מובנים. זה לא רק תקציב. היום אנחנו רואים הרבה מוסדות השכלה. יש מה שנקרא המורה שהוא הסופרסטאר. אם היו תשתיות דיגיטציה נכונות, כן? אפשר היה להביא את אותו מורה סופרסטאר, שיעזור למנף וליצור איכות יותר טובה גם לתלמידים וגם לאותו מורה שנמצא בפריפריה.
זאת אומרת, לא רק לצלם אותו בזום, אלא משהו יותר מורכב.
אני לא מדבר על הרצאת אורח כזו או אחרת, אלא ממש משהו מובנה שהוא חלק מהמתכונת הפדגוגית. השינוי שאני מדבר עליו זה לא רק... רק לזרוק כסף לא יפתור את הבעיה.
אבל איך אתה יכול להתמודד? כן, אבל יש פה דבר שהוא יותר עמוק מיצרכו כסף, או אפילו מארגוני המורים. יש לך רבע עוד מעט שליש מהילדים שהם לומדים במוסדות חרדיים, שאתה יודע, אם תיתן להם עוד כסף, הם ילמדו עוד שעות תורה, זה לא יפתור את הבעיה של מיומנות.
במקום מתמטיקה, אנגלית ועברית.
כן, שהם לא מלמדים. ופה יש חשש פוליטי, או אולי חוסר יכולת פוליטית להתמודד איתם. ושוב, אנחנו מדברים על זה שבשנת 2065, שליש גם מהמבוגרים יהיו חרדים, ואנחנו נהיה אז בני 100, ולנו זה כבר פחות ישנה, אבל זה שינוי דרמטי בכל מה שקורה במדינה. מערכת החינוך הערבית, שם אין סירוב ללמוד, אבל יש פערים מובנים של שנים רבות שקשה מאוד לסגור. אז אני לא רואה מישהו שמרים את זה ומרים את כל הצעקה הזו ברמה הלאומית, מעבר לכל מיני בעלי תורים או פרופסור כזה ואחר בחוץ.
אז קודם כל, אנחנו, גם באותו דוח שדיברתי עליו, אנחנו שמנו את שתי האוכלוסיות האלה כאוכלוסיות מיקוד. אין ספק שממשלה יציבה, שרואה לנגד עיניה את הטווח הארוך, חייבת להתמודד עם אותם, נקרא להם תופעות דמוגרפיות, שעל פני זמן אין ספק שאלה יהיו חלקים גדולים יותר של האוכלוסייה. ואני חושב שגם הם מבינים שבסופו של עניין מסלול החינוך הוא הכרחי בצורה זו או אחרת, כדי להיות יעיל ובר העסקה בעולם התעסוקה העתידי.
בואו נחזור לשוק התעסוקה. לפני הקורונה, מצבו של המשק היה מצוין. כמעט לפי הדוחות שלכם, כל מי שרצה לעבוד עבד. עכשיו כמובן זה לא המצב. מתי אתה חושב שנחזור לנקודה הזאת?
תראה, התחזיות שלנו כרגע מדברות על טווח של שנתיים. אנחנו רואים את עצמנו חוזרים למה שנקרא אבטלה רחבה. אני רק רוצה להסביר למאזינים. האבטלה הרחבה זה אותה אבטלה, מושג אבטלה קלאסית, זה אותם אנשים שהם בעולם החלט, ובנוסף אותם אנשים שמחליטים שהם בכלל לא רוצים לחפש עבודה בעקבות הקורונה. אז אנחנו מדברים לקראת רבעון אחרון של שנת 22 לרדת ל6%. אנחנו רואים כל מיני צווארי בקבוק כרגע בין את מה שאנחנו קוראים צד ההיצע וצד הביקוש, והוא בא לידי ביטוי גם בשוק העבודה.
המעסיקים מתעוננים שאנשים לא רוצים ללכת לעבוד, אולי תמורת השכר שמציעים, אבל לא מצליחים למצוא עובדים.
אני חושב שהנושא שחלט, שגם אלוף הזכיר אותו, אנחנו רואים את זה בתחומים מסוימים, בעיקר אולי בנושא של מסעדות
שלסביר עדיף לקבל את הכסף מהמדינה מאשר לעבוד.
אבל אני חושב שכל עוד אנחנו, באמת הדבר הזה מגיע לסיומו ביוני.
אלא אם כן יהיו בחירות ויעריכו ועוד כל מיני.
אני חושב שאין צורך להעריך בזה, ואמרתי את זה והתבטאתי בנושא הזה, אנשים צריכים, אותם אנשים שנמצאים על מה שאנחנו קוראים על ה-sideline, חושבים כן לחזור, רצוי שיעשו את המאמץ ויחזרו לשוק העבודה. אם יש מקומות, כמו נושא של תיירות, שעדיין סגור לחלוטין, או מלונות לדוגמה, שרגילים לקבל אנשי עסקים מחול, ואין להם כל כך מה לעשות באמצע השבוע, יש מקומות מאוד מסוימים, ששם אולי עדיין יש מקום שהממשלה תבוא ותיתן סיוע מאוד מאוד ממוקד.
אתם רואים שינויים ארוכי טווח, או שבאמת משבר ייגמר, כולם יחזרו לשולחנות שהם פינו, שתראו שינויים
מבחינת
עבודה מהבית, שזה כמובן משפיע על פקקי תנועה, ועל תשתיות אחרות, ועל תשתיות בתוך הערים, על יכולת אנשים לגור יותר רחוק מהמשרד. אתם רואים שינויים יותר מרחיקי לכת שגרמה הקורונה?
אני חושב ש...
ענפים שיצמחו, נגיד שליחויות, אנשים יתרגלו להזמין באינטרנט, אולי הם לא יחזרו לנסוע לקניון.
יהיה יותר עבודה מהבית. זה עדיין לא יפתור את בעיית הפקקים בישראל, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה. ובהחלט ייווצרו תחומים יותר חדשים. אחד הבונוסים שקרו למדינת ישראל זה שבתקופת המשבר הזה, הביקוש לנושאי דיגיטציה, נושאי סייבר, אנחנו טובים בעולם ההייטק, אבל בדברים שאנחנו במיוחד טובים בהם, הביקוש
עלה. הגלובלי.
הגלובלי עלה. והנושאים האלה כנראה ימשיכו להתפתח. ובהחלט יהיו מקומות שאנחנו נעבור לעולמות, שיכול להיות שיהיו יותר חנויות אונליין וכיוצא בזה, ותהיה התייעלות מסוימת, והדבר הזה ייקח זמן. אבל ברור שיהיו מקומות מסוימים שיהפכו להיות יותר יעילים, ואותם אנשים יצטרכו למצוא איזה שהם מקומות תעסוקה. אני חושב שיחסית לדור הצעיר זה יותר טבעי לעשות את המעבר הזה. למישהו בגיל 40-50 שראה לנגד עיניו עוד 20 שנות עבודה.
עד הפנסיה.
ופתאום מוצא את עצמו או את עצמה ללא מקום עבודה, המעברים האלה הם הרבה יותר קשים. ופה לממשלה גם יש תפקיד מאוד חשוב בתחום ההכשרות, שאותו גם בתקופת הקורונה לצערי לא מינפנו מספיק.
הניצול תקציב שם שניתן סביב ה-30% להכשרות מקצועיות.
זה גם ניצול, גם מערכות, זה פוזר בין משרדים. צריך פה בעצם להיות מעין פרויקטור תעסוקה, כמו שהיה פרויקטור שהיה קורונה.
יש ויכוח, אני מבין שמחברי הכלכלנים, על העניין הגרעון. יש כאלה שאומרים, השיטה הקלאסית, גרעון, זה כמו בסוף תקציב, או משק של מדינה כמו משק בית, לויטה, תחזיר, נצטרך להעלות מיסים, צריך לממן את כל ההוצאות האלה. מצד שני, אני שומע שיש כבר תיאוריה חתרנית יותר, שאומרת שבעצם ממשלות יכולות להדפיס כסף כמה שהן רוצות, וכל עוד אין התפרצות אינפלציה, זה לא משנה, אז כתוב, מה שנקרא, יש מספר בבנק, כתוב שיש הלוואות, כתוב שיש גרעון, לא צריך להחזיר. הנה עובדה, התקדמנו על כל המדינות בעולם, כל הממשלות הדפיסו מלא כסף, לא קרה כלום.
חשוב להבין שגם כל החברות דירוג, גם הקרן המטבע, כולם הבינו שבאירוע הקורונה זה בדיוק הזמן לסיוע פיסקלי, ולכן גם השווקים, גם חברות הדירוג, נותנים לנו מרווח פיסקלי הרבה יותר גדול. הייתי אומר יותר מזה, אם לא היה ניתן סיוע, הם היו חוששים יותר מה קורה לכלכלה. עכשיו, מה יהיה אותו, אני קורא לו new normal, חדש בעולם של מהו יחס חוב תוצר סביר, ברור שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהיחס חוב תוצר הזה יתבדר. ולכן התיאוריה הזאת שאפשר לעשות מה שרוצים עם החוב היא לא ברת קיימה. ופה זה מחזיר אותנו, דיברתי על הסוגיות האלה בפריון שהיו לפני הקורונה, סוגיית הגרעון המבני חוזרת לפתחנו עכשיו.
אבל אז מחזירים את זה למיקרו, האם נשלם יותר מיסים עכשיו כדי לממן את אותו חלט?
ההוצאה הממשלתית הישראלית צריך להתייעל שמה, יש איפה להתייעל, אבל עדיין ההוצאה לנפש היא כזאת שאנחנו גם נצטרך, אי אפשר יהיה לעשות את זה רק בצד הזה, יצטרכו גם לעלות מיסים באיזשהו שלב, כדי לפחות למזר את הגרעון המבני הזה, ובד בבד להוציא, למנף את אותם השקעות. עכשיו, נשאלת השאלה, מתי להתחיל לעשות את זה? זה בוודאי הייתה השאלה הבאה.
מתי ולא, ועל מי?
אנחנו בוודאי לא רוצים לעשות את זה ב-21, שבו המשק עדיין מזנק החוצה. ייתכן שאפילו לא ב-22. יש סבירות מאוד, יש סבירות מאוד גדולה שזה יצטרך להיות כבר ב-23, אולי באיזשהו שלב אפילו ב-22. אנחנו כמובן, כל ממשלה שתהיה כרגע, תצטרך להתמודד עם תקציב 21 ולבנות את תקציב 22, ובבניית תקציב 22, היא כמובן תצטרך להתייחס לאותם טייסים אוטומטיים, כל מיני מילים שנקראות נומרטור וכיוצא בזה.
שהתקציב גדל באופן אוטומטי.
ואיתם הם יצטרכו באמת להתחיל לבנות מה שאנחנו קוראים תווה התכנסות החוב.
אם אנחנו מדברים על האינפלציה, אז אחד התפקידים שלך בתור נגיד הבנק, זה היה סוג של מילה מהלקסיקון שלא כך השפיע עלינו בשנים האחרונות. עכשיו דווקא בגלל שהמשק פתאום מתחמם ויש זינוק כך גדול, לפי כל התיאוריות הכלכליות אנחנו צריכים לראות אינפלציה.
אנחנו בהחלט רואים שהאינפלציה היא ברמה גבוהה יותר. בתקופת הקורונה היינו באינפלציה שלילית. אנחנו מעריכים שבחודש הקרוב או בחודשיים הקרובים אנחנו ניכנס למה שנקרא טווח היעד של בנק ישראל בין 1% ל-3%. ואנחנו
שלא היינו בו כבר שנים, אגב, במספרים של 3%.
זאת אומרת, אנחנו נמצאים ברמפה חדשה. עכשיו, השאלה הגדולה שכולם בעצם מנסים לנווט, האם אותו ביקוש כבוש שדיברנו עליו קודם, אותם צווארי בקבוק שאנחנו רואים בכל מיני מסחר או בכל מיני תובלות ימיות וכיוצא בזה, שבהחלט גורם להעלאת מחירים, האם זה משהו פרמננטי או זה משהו שהוא זמני? אנחנו מצד אחד ברמת אינפלציה גבוהה יותר, היא אפילו תמשיך לעלות במידה מסוימת, אבל היא תרד ותתייצב כנראה אי שם, בין, נקרא לו, תחתית היעד ליותר לכיוון אמצע טווח היעד, ובהמשך הזמן היא תמשיך להתכוון לכיוון אמצע טווח היעד. אנחנו לא רואים פה איזשהו סיכון אינפלציוני של פריצה, או נקרא לזה הסיכון האינפלציוני של שנות ה-70 וה-80.
שאלה בכל זאת על המדיניות המוניטרית. אתם קונים דולרים בטירוף, שבימים של ספיר וזנבר, שהקודמך בבנק ישראל, קראו לזה הפיחות. אז היו עושים מסיבת עיתונאים דרמטיים, מודיעים על פיחות, אתם פשוט עושים את זה דרך השוק, אבל מנסים להתמודד עם איסוף השקל. וישנה טענה, למשל של עמיתנו איתן אבריאל, שזה בעצם מס על כלל הציבור שמשלם יותר על הסחורות המיובאות, כדי לתמוך בכל מיני ענפים, שבאים התעשיינים, באים אנשי הייטק, לא חייבים,
שהדולר יהיה כמה שיותר גבוה.
שהדולר יהיה כמה שיותר, אבל שנה טענה שאומרת, ההייטק יסתדר, כמו שאתה אומר, העולם צריך את הסייבר הישראלי, העולם צריך את היזמות הישראלית, ויכול להיות שאתם מחזיקים פה חברות זומבי, במחיר שכולנו משלמים יותר על כל דבר מיובש, שזה בעצם על כל דבר כמעט בארץ. ושנה טענה נוספת, שאתם בעצם לוזרים, כי אתם לא באמת מצליחים לפחת את השקל כמו שהייתם רוצים.
אז אני אגיד ככה, נושא של המתח הוא בהחלט אחד מאותם כלים שאנחנו כל בוחנים ומסתכלים עליו. בוודאי באירוע של הקורונה, בינואר אנחנו הודענו על, נקרא לו, מתווה של 30 מיליארד.
ובזבזתם כמעט כבר חלק גדול ברבעון הראשון.
הוצאנו, לא בזבזנו, בערך שני שליש ממנו.
בוא נזכיר כמה דולרים יש לך בקופה עכשיו שאתה מחזיק?
אנחנו מתקרבים לכיוון ה-200.
200 מיליארד דולר.
אנחנו מתקרבים.
יש לכם עוד מקום במחסן? זה נראה כמו סרטים כאלה של נרקוס.
אבל חשוב להבין, זה אירוע של 100 שנה, כמו שאמרתי, ולכן בזמנים נורמליים, המדיניות היא קודם כל לתת לשווקים לפעול.
טוב, כן? מתישהו גם צריך כן? למכור את זה.
אם יש סטיות מאוד גדולות, אם זה אי תפקוד של השוק, או סטיות מהותיות משיווי משקל, אז בתחומים האלה אנחנו פועלים. ובאמת, בתחילת אירוע הקורונה, היה אי תפקוד בשוק הזה. כן? זה אחד מהדברים שבאמת פעלנו בצורה מאוד נחושה בתחילת האירוע, ועשינו. אבל אם אני חוזר לשאלה שלך, בינואר אנחנו ראינו תיסוף מאוד מהותי, או דצמבר וינואר, לאור זה שבאמת היו מצד אחד אירועים טובים, נכנסו כספים מ-FDI, מה שנקרא, אזרחים זרים קנו את אגרות חוב של מדינת ישראל, העודף בחשבון השוטף גדל, אבל היו גם הרבה תופעות זמניות, ישראלים לא יצאו לחול, היבוא קטן, היינו בעולם של, אני רוצה להזכיר לך שמבצע החיסונים...
תורמים לאיסוף השקל.
כן, מבצע החיסונים התחיל בדצמבר 19.
דצמבר 20.
כן, דצמבר, כן. הייתה פה איזה מין אופוריה. ואחרי זה התחלנו להבין, בא נגיף מבריטניה, או המוטציה מבריטניה, וזה לקח הרבה יותר זמן. הייתה אי ודאות מאוד גדולה. ולכן אותה קופסה של 30 מיליארד, זה אני קורא לזה extraordinary measure, צעדים יוצאי דופן נעשים בתקופה מאוד מיוחדת כמו תקופת הקורונה.
נחזור לשקל, לארבע שקלים לדולר, או שנרד לשלושה?
לא, אני לא אתן לך תחזית אלוף כזו או אחרת. בנקודה הזאת חשוב היה לנו לקחת מקדמי ביטחון. צריך להבין, נכון, יש הייטק, אבל יש עוד יצואנים. היצואנים מעסיקים אנשים בשוק עבודה שהיו מעל 20% מובטלים. לצאת ולעשות את אותם התאמות שאתה דיברת עליהם, התאמות רב שנתיות, לעבור מכלכלה של תעשייה מסוימת או תעשייה ישנה לתעשיית הייטק, זה תהליכים. אתה לא רוצה שאותם אנשים שיוצאים ממקום אחד למקום שניים יעשו את זה במצב של קורונה ובמצב שבו יש שינויים בביקושים שהם אולי זמניים ושיהיה להם גם קשה להתמודד בשוק העבודה. ולכן זה בעצם הייתה הנקודה שבה החלטנו על אותה פעילות שדיברנו עליה. זוהי קופסה מאוד משמעותית, מאוד גדולה. כפי שאמרנו, אנחנו גם לא נתבייש אם צריך להוסיף עליה, אבל כמובן זה יהיה תלוי בפעילות וביציאה של המשק, כי זה נעשה בין היתר בקונטקסט של הקורונה. עוד דבר, לגבי היתרות, אנחנו נמצאים היום בעולם, דרגות החופש שלנו בהשקעה של היתרות הם כאלה שהן הרבה יותר גדולות מפעם. זאת אומרת, אם פעם היינו משקיעים רק באג"ח, אנחנו היום...
אתה בעצם המיליארדר הכי גדול בישראל. אז... הטייקון הכי גדול.
ולכן אנחנו מעריכים שעל פני זמן התשואה שלהם גם תהיה...
זאת יהיו גם רווחים שתביא לישראל.
אני לא יודע אם יהיו רווחים, אבל בוודאי החשש שזה רק יהיה הפסד. דרגות החופש שלנו מאפשרות לנו יותר יכולת להשיג תשואה יותר נאותה על פני זמן.
אתה חיית שנים בארצות הברית, לימדת בבית ספר וורטון, אני זוכר נכון גם למדת אפילו בתיכון באמריקה. איך אתה רואה את השינוי שנראה דרמטי של הכלכלה האמריקאית, שבא הנשיא ביידן ובעצם הופך את אמריקה ליותר מדינת רווחה מאי פעם, כשהוא נהנה גם מתמיכה לפחות באגף שלו של הפוליטיקה האמריקאית, שהיו רוצים לראות את זה עוד יותר מסיבי, דגש על קטנת משבר האקלים ופחות על התעשרות של בודדים וכו'. אתה רואה שם באמת שינוי עמוק? ואיך זה ישליך עלינו בסוף? כי אנחנו בסוף מושפעים מאוד ממה שקורה בארצות הברית.
אין ספק שהתוכניות שהממשל מביא לשולחן עכשיו הן תוכניות מאוד גדולות.
אתה מכיר את הצוות שמנהיג את זה?
אני מכיר חלק מהאנשים שם, בוודאי. יחד עם זה, בכל תוכניות גדולות, דיברנו פה על תשתיות, גם פה... אתה רוצה לוודא שזה יחסית נעשה בצורה חכמה.
לא סתם שופכים כסף.
לא סתם שופכים כסף. ולכן, בקונטקסט הישראלי, לדוגמה, ברור לנו שאם נצליח למקד את זה בצורה חכמה בתחום החינוך, ותחום החינוך, דיברנו, זה כרוך בהמון גורמים, תשתיות, גם צריך לעשות את זה. אז גם שם יהיו תשתיות, ובארצות הברית, מי ש... היה שם תקופה ארוכה, יודע שנושא התשתיות שם נשחק על פני זמן.
כבישים, רכבות.
כבישים, רכבות.
זאת תעופה שנראים מהקודמת.
בדיוק. אז בהחלט יש מקום בנושאים האלה לשיפור גם בארצות הברית, שפעם הייתה הדגל בנושא הזה.
בישראל אבל אתה מרגיש שיש לך פרטנר? ראש הממשלה, שר האוצר, יש עם מי לעבוד?
תראה, כרגע הפוקוס לאורך השנה האחרונה בוודאי היה הקורונה, וכפי שאמרתי, זה שלא היה תקציב מעבר לתקציב ההמשכי, באמת לא הביא את סוגיות הדיון לכל הנושאים שעליהם דיברנו, שזה ההשקעות. הפוקוס היה על הסיוע של תחום קופסאות הקורונה. בנושאים הללו שאני קורא להם הפריון, פה חייב לבוא תקציב.
זאת אומרת, בנושאים הגדולים אתה אומר אין עם מי לעבוד.
באופן טבעי, כל עוד אין את השיח על התקציב, הדברים האלה לא באים לידי ביטוי עד הסוף.
התחלנו עם הילדות ברמת השרון, אחר כך חלוף הזכיר שגרת 20 שנה בארצות הברית, חזרת לישראל לפני שנתיים וקצת. איך ישראל השתנתה בשנים האלה? מה מצאת, מה הפתיע אותך?
אלוף יודע שביקרתי פה לא מעט, כן? אז זאת אומרת, מעולם לא...
נפגשתם מדי פעם לקפה גם
באמצע. כן, נפגשנו מדי פעם לקפה בחוף שבו היינו הולכים בתור ילדים, ואני זוכר אותך מדבר על הרצון לחזור לישראל. יום שישי אחד, אני רואה הודעת פוש מדי מרקר, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כחלון, נפגשו עם פרופסור אמיר ירון כמועמד לנגיד בנק ישראל. עכשיו, היה ברור לי מהרזון של ההודעה, של מי שכתב אותה לא היה מושג.
מי זה אמיר ירון?
במי מדובר ובמה מדובר. אז ישר התקשרתי לעורך המרקר, אמרתי, תשמע, במקרה אגיר אותו מפעם.
הייתי בקרן המטבע, בבנקים מרכזיים בחול, אבל זה כמובן עולם מאתגר. הייתי אומר שאיך שנכנסתי, הבנתי, שמתי לעצמי מיד יעדים לקדם את העולם, עולם התשלומים, את העולם הפיננסי, שהיה ברור שיש פה פערים מאוד גדולים. במקביל, עוד הרבה לפני הקורונה, יצאנו עם אותו דוח פריון, שבעצם מיצב איפה צריך, אלה היו הנקודות המרכזיות, כן? את העולם הפיננסי אני מכיר טוב, מיד זיהיתי...
היה לך טבעי.
לא, אבל אתה גם בעולם התשלומים, וכמה שאנחנו מדינת הייטק, בתחום הזה היו פערים, עדיין יש פערים, והיה ברור שפה צריך להתכנס.
כן, סוף סוף אפשר להצמיד את הכרטיס אשראי, ולא צריך לתת אותו ולחכות שיחזירו לך. עוד שנייה אנחנו בתוך אפל פיי וביט, ועוד שנייה לא צריך להסתובב עם כרטיס אשראי.
צד אחד זה הצד הפיננסי והתשלומים, הצד השני זה באמת מהר מאוד, הכנסתי עוד יותר עמוק לנושא של הפריון, ועוד כל מיני בעיות בצד הפיסקלי. הייתי אומר, זה היו שני עולמות שמהר מאוד היה צריך לתפוס את השור בקרניים, ואני חושב שאכן עשינו את זה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ', דן ברומר ומאיה בן ניסן היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.